אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה במעצבים תודעה. וקודם כל חשוב לי לומר תודה רבה על כל הפידבקים שאתם משאירים לי, ממש ממש כיף לשמוע. וכרגיל, אם יש ככה נושא שמאוד מעניין אתכם שאני אדבר עליו, אז בשמחה תגידו לי, אתם יודעים איך להשיג אותי בכל הפלטפורמות השונות. ועכשיו אני אציק לכם עוד קצת, אני ממש מבקשת שתדרגו את הפודקאסט, אני כל פעם אחרי פרק אומרת לעצמי שלא ביקשתי, ועכשיו אני מבקשת, אז בספוטיפיי אפשר לדרג אותנו, אז אני ממש אשמח אם תדרגו. ולפני שנתחיל, כרגיל, כמה הודעות קצרות. האמת שבעיקר הודעה אחת מרכזית, וההודעה היא על המאסטר קלאס, אז ככה הרבה שולחים לי, אם בכל זאת אפשר להירשם לינואר, אז לא, לצערי, לא רק שהרשמה סגורה, גם אנחנו נמצאים ברשימת המתנה של שלושה אנשים שמחכים, אז בינואר זה לא יקרה, אבל ההרשמה למרץ, לא רק שהיא נפתחה, היא כבר בעיצומה, מעל 50% מהאנשים נרשמו למחזור המאסטר קלאס של מרץ, אז ממש ממש עכשיו זה הזמן, ולמה להירשם? כי אתם מקבלים את כל המיומנויות שמכינות אתכם להצלחה במציאות החדשה. ומה כל המשפט הארוך והגבוה הזה אומר? הוא אומר שאתם לומדים שם סטוריטלינג, איך לספר סיפור נכון, טכנולוגיות, טכניקות של מסע ומתן, אבל לא מסע ומתן של פעם, לא מסע ומתן של תוצאות, אלא היום אנחנו מדברים על מסע ומתן של רגשות, איך להבין את הצד השני, ובאמצעות ההבנה הזאת, איך להגיע לאיזושהי דרך שלישית במסע ומתן, איך לקבל החלטות טובות יותר, איך לעשות שימוש באינטואיציה, מהי בכלל אינטואיציה, השפעה, כמובן שהשפעה זה אחד התחומים הכי חזקים והכי חשובים, איך אנחנו משפיעים, איך אנחנו מעבירים מסרים, איך אנחנו מייצרים תקשורת מקרבת, וכמובן אי אפשר בלי, כי בסוף זה התחום שלי, איך אנחנו יכולים לעצב תודעה, מחשבות ורגשות לצד השני, ואת כל זה אנחנו נקבל בחמישה מפגשים, שהחלק הראשון הוא תיאורטי, והחלק השני הוא מעשי, ומעבר לזה, אני כן אגיד לכם משהו שאחד המשתתפים אמר לי, תקשיבי, אני רוצה לבוא ולהמשיך לשלם, רק כדי להיות עם האנשים האלה, כי כבר עשיתי את הקורס, וחלק מהשיעורים עשיתי פעמיים, אבל האווירה פה היא כל כך טובה, באמת אנחנו מדברים על אווירה מדהימה, והכל נעשה בטרקלין העסקים היוקרתי של קראון פלאזה סיטי סנטר, שזה שתי דקות מעזריאלי, ככה שאפשר לבוא גם ברכבת, ואנשים מגיעים, אני אגיד לכם, היו לנו חמישה מאזור הדרום, באר שבע, היו מחיפה, מהצפון, אפילו מהגליל, אז ככה שאם אתם שוקלים וחושבים זה הזמן, כי אחר כך כבר לא יישאר מקום. ועכשיו לפרק של היום, והוא פרק מעניין במיוחד, כי למעשה מה שעשיתי בפרק הזה, זה לקחתי את כל המודלים החדשים, מבוססי המדע, שמאפשרים לנו להבין לא רק איך אנחנו מייצרים שינוי, איך אנחנו מתמידים בשינוי, ואיך אנחנו מאמצים לעצמנו הרגלים חדשים. אז אנחנו הולכים לדבר על המדע מאחורי שינוי אמיתי. ואנחנו כמובן נבין למה כל כך קשה לנו לעשות שינויים בחיים, למה אנחנו תמיד, רוב האנשים, מתחילים בהתלהבות ונתקעים באמצע, ובעיקר אנחנו נבין מה המיתוס או מה הטעות מספר אחת שרוב האנשים עושים כשהם חושבים על שינוי. ותמיד הבעיה היא אובר מוטיבציה. אבל לפני שניכנס לבעיות ולפני שניכנס ללמה כל כך קשה לנו ומה הם הכלים והמודלים לעשות שינוי ולהתמיד בו, אז אני רוצה להתחיל עם סיפור. לפני שבוע אני עומדת מול המרתף שלי ואני מסתכלת על הבלגן שהצטבר שם, ויש לי המון מוטיבציה שלא יהיה שם בלגן. יש לי המון המון מוטיבציה, אני אפילו לא יכולה לתאר לכם כמה מוטיבציה יש לי, שיש שם סדר. בחלום שלי יש לי מרתף מסודר, ואני יכולה בקלות לדמיין איך הכל מאורגן בקופסאות יפות, אפילו עם תוויות, רק מה, אני אף פעם לא מביאה את עצמי לעשות את זה. כל פעם אני אומרת בסוף שבוע, ואז תמיד יש עוד ועוד דברים. ותבינו, מוטיבציה זה לא העניין. מוטיבציה זה לא הבסיס לשינוי. ומחקר ממש מעניין, התפרסם רק ב-2023, ב-Journal of Consumer Psychology. הוא מצא, שימו לב, לנתון הבא. רק 8% מהאנשים בעלי המוטיבציה הגבוהה מצליחים להתמיד במטרות שלהם. כי מוטיבציה זה לא העניין. ולמה זה לא העניין? כי המוח שלנו לא באמת מונע ממוטיבציה. הוא מונע מהרגלים ומדפוסים מוטמעים. וכמו שאני אומרת תמיד, כדי להבין איך להשפיע, איך למכור, כולל איך להשפיע על עצמנו, אנחנו צריכים ללכת עם האופן שבו המוח שלנו עובד, ולא לחשוב שאם יש לנו מוטיבציה, או שאם אנחנו מבינים את הפתרון, או שאם אנחנו רציונלית מבינים את הבעיה, זה מה שיעזור לנו לפתור אותה או להטמיע אותה. תחשבו על זה רגע, כמה דברים אתם עושים ביום יום, שאין לכם מוטיבציה לעשות. אנחנו שוטפים כלים, אנחנו זורקים את הזבל, מקפלים כביסה, ואנחנו עושים את הדברים האלה, לפחות אני, אתם יודעים מה? זה לא פייר, יכול להיות שיש פה מישהו שממש נהנה, או נהנית לשטוף כלים, אבל לפחות האנשים בסביבתי פחות, ואנחנו עושים את הדברים האלה, לא כי יש לנו מוטיבציה, אלא כי הם חלק מהיומיום שלנו, הם חלק מהשגרה שלנו, אז אני רוצה שבואו נעשה הסכם שאנחנו מפסיקים לדבר על מוטיבציה, ומתחילים לדבר, לשנות את השיח לאיך מייצרים הרגלים קטנים וברי השגה. עכשיו, שמנו בצד את האשליה הזאת, שאם רק הייתה לי יותר מוטיבציה, אז כבר הייתי, עזבו ספורט, כבר אנחנו כל הזמן מדברים על ספורט או תזונה, הייתי מתחיל לכתוב פוסטים בלינקדין, לאכול בריא, העניין הוא שלכולנו, כמעט לכולנו, יש דברים שאנחנו רוצים לשנות בחיים, אבל הנתון האחרון מראה לנו ש84% מהאנשים שהתחילו איזשהו New Year's Resolution לא הצליחו להתמיד בכך כשהלכו לבדוק אותם אחרי 3 חודשים. 84%. ועוד דבר, מעבר לשיח על המוטיבציה שחשוב לי שנבין, זה שאנחנו לא עמדנו בהחלטה, בואו רגע נדמיין איזושהי החלטה שקיבלנו, להתחיל לרוץ 3 פעמים בשבוע, והתמדנו 3 שבועות, ואז בשבוע הרביעי לא התמדנו. זה לא נובע בשום צורה מחוסר ידע. ולמה אני אומרת את זה? כי יש המון, וצצים יותר ויותר גורואים, שנותנים לנו טיפים למה נכון ומה לא נכון, ותזונה נכונה, ואיך נכון לישון, ומה נכון לאכול. אז בואו, רובנו יודעים שצ'יפס פחות מזין, שחשוב להתאמן 3 פעמים בשבוע, אנחנו יודעים שנתחרט, שנשארנו לראות עוד פרק בנטפליקס במקום ללכת לישון, הכל ידוע. אז כל מיני גורואים שאומרים לכם, בואו אני אתן לכם את הקסם או את הסוד לחיים נכונים, לתזונה נכונה, כולנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות. מה הבעיה? הבעיה היא שיש פער משמעותי בין אני, בזמן שאני מקבל החלטה, לאני כשאני עומד ליד פחזניה ממולאת קרם וניל מצופה שוקולד. ועל הפער הזה אנחנו רוצים לגשר. ואני רוצה להדגיש את הפער הזה, כי הוא פער מאוד מאוד משמעותי, והוא הצעד הראשון לשינוי הרגלים. כי קודם כל אנחנו צריכים להבין, אני, שכשאני נמצאת במצב שבו אני לא עייפה, ואני לא רעבה, והכל מעולה איתי, ואז שם, במצב המאוד מאוד טוב הזה, שם לקבל החלטה, זה מאוד נחמד, ומאוד יפה, ומאוד סטרילי, ומאוד אלגנטי. רק מה שקורה, שזה כנראה היה בבוקר, כי אני בן אדם של בוקר, ואני מקבלת את כל האנרגיות שלי בבוקר, ואז מגיע השעה 10, ולמרות שאמרתי שאני הולכת לישון מוקדם, אז כן, בא לי לראות עוד פרק בחברים, ואז למרות שאמרנו שאנחנו נפסיק לאכול ב7, הילד סיים את הפיצה, אז בא לנו עוד חתיכה מהפיצה, והדברים שנראים בצורה מסוימת בזמן שאנחנו מקבלים החלטה, ושם הכל נראה קל ופשוט, הם משתנים לחלוטין כשעובר זמן, אנחנו לא אותו אני, אנחנו דינמיים, ולכן זה חוכמה קטנה מאוד, שאני או עצמי אחד מקבל החלטה, ועצמי השני, שהוא במיינדסט אחר לגמרי, הוא זה שצריך ליישם אותה. כי אותו קול שיודע מה נכון לעשות, הוא לא הדיפולט שלנו, והוא לא תמיד אקטיבי, ולכן הטעות הכי גדולה היא לבנות על כוח רצון כדי להשיג מטרות, כי באותם רגעים שצריך את כוח הרצון, הוא נעלם. וגם אם ביומיים הראשונים, בשלושה שבועות, אפילו בחודשיים הראשונים הוא עוד שם, הוא לא יחזיק מעמד לזמן רב, כי השריר שלו עדיין חלש. ולכן, מה שחשוב זה לא להסתמך על כוח רצון. האתגר הזה של כוח רצון הוא ממש תחרות. הוא תחרות בין שני חלקים של העצמי. אמנם, נכון, אנחנו בן אדם אחד ויש לנו מוח אחד, אבל קיימים בנו שני סוגי תודעה. ולכל אחת מהתודעות האלה, או כל אחד מהסוגים האלה, יש רצונות משל עצמם. לאחת התודעות מתחשק סניקרס, והשנייה רוצה להמשיך ללבוש מידה 34. אז כמובן שהפתרון שהוצע, הפתרון של לבוא ולסמוך על כוח רצון, הוא לא עובד. אז אני רוצה להציע שני מודלים, שני מודלים שבסוף בסוף אנחנו נסכם אותם ונבין איך שני המודלים חיים אחד עם השני בשלום, אבל נתחיל עם המודל היותר פופולרי. אני כן אגיד, אקדים ואומר, יש אנשים שחושבים שהוא גאון, אני חושבת שהוא מאוד פשטני, אבל אני חושבת שזאת התחלה מצוינת להבין את ההתנהגות, וזו דרך לא פחות טובה כדי למדל אותן, דרך לא רעה בכלל למדל את ההתנהגות, ולכן אני כן רוצה שנתחיל עם המודל שנקרא Tiny Habits של בי-ג'יי פוג. ובי-ג'יי פוג הוא פרופסור, והוא אחד המובילים בכל מה שנקרא יישום התנהגותי, והוא חוקר בסטנפורד, והוא כמובן עובד עם הרבה מהסיליקון ואלי, ולכן זה כיום, הפשטות שלו גרמה לו להיות אחד המודלים המקיפים ביותר להבנת התנהגות והרגלים. והמודל הזה למעשה מבוסס על שלושה צירים מרכזיים, כשהציר הראשון הוא ההתנהגות, או המימד הראשון הוא ההתנהגות. ומה זה ההתנהגות? זה ההתנהגות שאנחנו רוצים לייצר, ושימו לב שכשאתם חושבים על הציר של ההתנהגות, אתם יודעים, כשאני עבדתי בקליקטל, או כשאני עובדת עם אנליסטים, והם באים ואומרים לי, יותר אינגייג'מנט. אינגייג'מנט או מעורבות זה לכאורה התנהגות, אבל זה לא עוזר לי. מה זה אומר יותר אינגייג'מנט? בסוף זה לא מדיד. כלומר, כשאתם מדברים על הציר של ההתנהגות, זה חייב להיות מדיד. תזונה טובה יותר, לא מעניין אף אחד. אין לי מה לעשות עם תזונה טובה יותר, ואני אגיד לכם יותר מזה. עשיתי מחקר מאוד גדול, אחת מקופות החולים, והסתכלנו על מה גורם לאנשים להתמיד בהרגלים, ושאלנו אנשים מה ההרגלים שהם היו רוצים בשנה החדשה, וחלקם דיברו על תזונה וספורט ולהפסיק לעשן, ואחד הדברים המובהקים שהיו, כשחזרנו אליהם אחרי שלושה חודשים, שהאנשים היחידים שהצליחו לעמוד בהרגלים שלהם, זה אנשים שמראש הגדירו אותם בצורה מדידה, ומה הכוונה? הכוונה היא שלבוא ולהגיד, אני רוצה לאכול טוב יותר, אנשים לא הצליחו להתמיד, אבל כשאנשים באו ואמרו, אני רוצה להוסיף כל יום סלט לתפריט שלי, וככל שאנחנו יותר ספציפיים, זה יותר עובד, נניח, בארוחת ערב או בארוחת בוקר, או אני רוצה לשתות עוד כוס מים, או אני רוצה לדאוג לאכול חלבון אחת ליום, אז אפשר למדוד את זה. אז כשאנחנו מדברים על ציר ההתנהגות, שאנחנו רוצים לייצר, חשוב שזה יהיה מדיד. והציר הנוסף הוא מוטיבציה. ואנחנו תכף נדבר על ציר המוטיבציה, אני רק רוצה ככה לשטוח את כל המודל, וציר הנוסף הוא היכולת, ability, היכולת לבצע את ההתנהגות, ו-P זה הפרומט, וזה הרמז שמפעיל את ההתנהגות. כלומר, משוואת ההתנהגות של בי-ג'יי פוג, היא B, שזה behavior, שווה M-A-P. מוטיבציה, ability וטריגר, all in the same time. זה משהו תמיד חוזר על זה, שכלומר, כדי שהתנהגות תצא לפועל, צריך שיהיה מוטיבציה, צריך שיהיה יכולת, וצריך שיהיה את הפרומט, את מה שמניע את ההתנהגות. עכשיו, מה זה צריך שתהיה מוטיבציה וצריך לידי יכולת? אז כמובן שהצירים האלה, אם יש יותר מוטיבציה, אז אפשר שתהיה פחות יכולת. אם יש יותר יכולת, שיכולת אנחנו תכף נבין שמדברים פה על, על חיכוך, על פריקשן, על כמה קל לי לבצע את הפעולה. אם זו פעולה שמאוד קלה לביצוע, אז אני לא צריכה המון מוטיבציה. תחשבו על, נניח, יש את הבאנרים המעצבנים שצריך ללחוץ עליהם, אז זה מאוד מאוד קל, רק שאף אחד לא רוצה ללחוץ, אז מאוד קל, אבל אין לי מוטיבציה, אז אני כנראה לא אלחץ על זה. אז אנחנו מדברים באמת על ציר של מוטיבציה וציר של יכולת, כי מה זה הכוונה יכולת? נגיד, יש לי טלפון ואני במקלחת, אני ממש רוצה לענות, יש לי המון מוטיבציה לענות, אבל אין לי יכולת כי אני במקלחת. אז כמובן שצריך רגע לשחק עם הצירים האלה, וזה צריך לקרות ביחד, והדוגמה ש... בי-ג'יי פוג נותן לפרומט, זה נניח עכשיו נגמר לי הדלק, אז כמובן מוטיבציה יש לי, כי אני לא רוצה להתעקע, ויכולת יש לי, אני יודעת איפה תחנת הדלק הקרובה, או תחנות הדלק הקרובות, אבל נניח שאין לי את הפרומט, הפרומט זה הציר הזה, או הציור הזה, באוטו, שמראה לי שאני out of gas, שאני אין לי דלק. אז בלי שיהיה לי את הפרומט, אין לי דרך לבוא וליישם את ההתנהגות. אז הפרומט זה הנוטיפיקציה או ה-call to action או מה שבעצם אומר לי, לכי לבצע את ההתנהגות. אז נתחיל מציר המוטיבציה, ומה פי-ג'יי פוג, מה שהוא מדגיש זה שמוטיבציה היא דבר תנודתי, או יותר נכון דינמי, ומה זה אומר? מוטיבציה יכולה להיות גבוהה כשאנחנו מלא אנרגיה, יכולה להיות בינונית כשאנחנו ככה במצב הרגיל, תחשבו רגע, אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, כמה אנרגיה יש לכם? גבוהה, נמוכה, בינונית, ויכולה להיות כמובן גם נמוכה כשאנחנו עייפים, עמוסים, מותשים, אגב גם אם אפילו זה בוקר ואנחנו רק קמנו משנה אבל רבנו עם מישהו, מריבות זה משהו שמאוד... גומר את האנרגיה שלנו, דיאטות, אנחנו הרבה פעמים כשאנחנו נמנעים מלאכול משהו, זה משהו שהוא גם מכלה אנרגיה, אז מוטיבציה יכולה להיות גבוהה, בינונית או נמוכה. עכשיו בואו נדבר על ה-ability, ציר היכולת, ויכולת, פוג מחלק אותה לחמישה מרכיבים, שזה זמן, כמה זמן זה לוקח, כסף, האם יש לזה עלות כלכלית, מאמץ פיזי, כמה אנרגיה נדרשת, מאמץ מנטלי, האם זה דורש ריכוז גבוה, ושגרה, האם זה פיט, האם זה מתאים לשגרה הקיימת שלנו. וכשאנחנו מדברים על רמז או פרומט, היום כבר הפרומט זה ביטוי מאוד שגור, מאז ה-GPT, אז בואו נדבר קצת על פרומט, כדי שהרגל חדש ייווצר, חייב להיות רמז, הרמז שאומר לנו, לכו תעשו, זה יכול להיות נוטיפיקציה בנייד, זה יכול להיות דפיקה בדלת שאומרת לנו לפתוח אותה, אבל יש שלושה סוגי רמזים. יש רמז שהוא נקרא לזה זרז, זה משהו חיצוני שמזכיר לנו לפעול, למשל שעון מעורר, למשל נוטיפיקציה בנייד, למשל דפיקה בדלת. יכול להיות רמז הקשרי, זה מצב או סיטואציה שמעוררים את ההתנהגות, למשל להיכנס הביתה ולהוריד נעליים. זה סוג של הקשר, אנחנו הרבה פעמים עושים את זה בצורה אוטומטית, ויש רמז טבעי, שהרבה פעמים אומרים לנו שהדרך הכי הכי טובה לייצר הרגל חדש, זה ללכת על הרגל קיים, ומה הכוונה? יש פעולה קיימת שהיא כבר משמשת אותנו כעוגן, כמו לשתות מים אחרי צחצוח שיניים, או לקחת כדור אחרי צחצוח שיניים, הרבה פעמים בנות, נשים, שמתחילות לקחת גלולות, הן תמיד שוכחות, אז אומרים להן, תצמידו את הגלולות לפעולה קיימת, שאתם עושים כל יום אתם מתקלחות, אז תצמידו את זה למקלחת, ואז יהיה הרבה יותר קל לבנות הרגל חדש על ההרגל שכבר קיים, וזה משהו שנמצא ככה גורף בכל המחקרים, אתם רוצים לסגל פעולה נוספת, אל תעשו אותה out of context, תעשו אותה ותצמידו אותה לפעולה קיימת. אז בואו ניקח דוגמה ליישום של המודל הזה של פוג, ונגיד שאתם רוצים להתחיל לעשות פעילות גופנית, אז במקום להכריח את עצמכם לצאת לריצה של 5 קילומטר כל בוקר, אז מתחילים בהרגל זעיר. ואחד הדברים שאני תמיד אומרת, נגיד מישהו רוצה להתחיל להרים משקולות, אף פעם אל תתחיל להרים 10 קילו מיד, 10 קילו. מכיוון שגם אם תצליח, הסיכוי שתתמיד לאורך זמן, ואנחנו רואים את זה מחקרית, הוא קטן מאוד. אז אפילו אם אתה יכול, תתחיל בקטן. תמיד תתחיל במה שנקרא tiny habit, בהרגל זעיר, כמו שכיבות צמיחה. אז תעשו 5 שכיבות צמיחה, לא יותר מזה. או כדי לבוא ולתמרץ את עצמנו, אז אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים לצאת לריצה, אז תמיד לייצר איזשהו רמז, למשל, להכין מראש את בגדי הספורט ואת נעלי הספורט ליד המיטה, וזה הרגל קטן שקל מאוד להצליח בו, והוא יגרום לנו לרצות להמשיך הלאה, ואנחנו נדבר בסוף הפרק על אחד הגורמים הכי משמעותיים של tiny habits, שזה נקרא success momentum, איך אנחנו מייצרים לעצמנו מומנטום של הצלחה, ואם נצליח לייצר לעצמנו את המומנטום הזה של ההצלחה, אז הסיכוי שנרצה להמשיך ולדבוק בהרגל החדש יגדל משמעותית. אז עכשיו כשאנחנו משלבים את כל המרכיבים של המודל, שזה מוטיבציה, שזה יכולת ושזה רמזים או פרומט, אז נוצרת נוסחה לשינוי הרגלים. וזה המודל, ותחשבו על כל התנהגות שהיא, כל התנהגות שהיא כמעט אתם יכולים לבוא ולמדל עם המודל הזה, ואתם יכולים להגיד איפה אתם נמצאים על הצירים, ממש תדמיינו את הצירים, ותראו שיכול להיות שאם אין הרבה יכולת, אבל יש הרבה מוטיבציה, זה גם בסדר. אבל או היכולת או המוטיבציה, צריכים לעבור איזשהו סף כדי שההתנהגות תתרחש, אבל לא רק, לא מספיק שהם יעברו איזשהו סף, צריך גם שיהיה איזשהו פרומט שיניע את ההתנהגות. ואני תמיד מספרת ש זה תמיד מפתיע אותי מחדש, אבל זה המצב, אז כבר למדתי להשלים עם זה שנכנסתי לפני כמה זמן לאכול בטורקיז, הייתה לי איזו פגישת עסקים עם איזה מנכ״ל שרצה לפגוש אותי שם, ותוך כדי שאני נכנסת לטורקיז, פוגש אותי מישהו שהוא סמנכ״ל מכירות באיזה חברה שעבדתי איתה, ואומר לי, יאלי רז, אני לא מאמין שאת פה, חשבתי עלייך הרבה בזמן האחרון, ומה זה חשבתי עלייך? רציתי שנדבר ביחד על איך בונים סדנה לצוות שלי. אבל היה לו את הטלפון שלי, וזה לא רק שהוא לא ידע שיש לו את הטלפון שלי, הוא ידע שיש לו את הטלפון שלי, כי הוא מיד אחר כך התקשר ושלח לי וואטסאפ כדי לקבוע איתי. אבל הפרומט היה פרומט אנושי, כי הייתה לו מוטיבציה, והייתה לו יכולת, אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים את הפרומט, הטריגר הזה, ואגב, לפני שבי-ג'יי פוג שינה את הרמז לפרומט, הוא קרא לזה טריגר, לא שזה משנה. אבל הפרומט הזה היה צריך, ובסוף עשינו 2 סדנאות לחברה שהיו מדהימות, אבל הרעיון הוא שאם לא הייתי נכנסת במקרה לחלוטין לטורקיז באותו יום, אז כנראה הסדנה הזאת לא הייתה מתרחשת. אז הנה עוד דוגמה ככה ליישום המודל של פוג, אז כשאתם רוצים לחשוב עבור עצמכם, עבור הארגון, עבור אנשים, אתם צריכים רגע להסתכל על 3 הצירים. אבל אחרי שדיברנו על המודל של פוג, שאני אמרתי לכם בהתחלה, שהוא יכול באמת ככה לתת איזשהו מידול מאוד יפה להתנהגות, אבל הוא גם מעט פשטני, אני רוצה לדבר על אחד המודלים שהפכו להיות כמעט הכי פופולריים בשיח הפסיכולוגי, וזה מודל הוופ. וזה מודל מדהים, ואני חייבת להגיד לכם שככל שאני קוראת עליו יותר, וככל שאני שומעת רעיונות עם הפרופסור גבריאלה אוטינגן, שיצרה אותו, אז ככה אני מאוהבת יותר ויותר במודל הזה, והוא באמת מודל מדהים ופשוט, ואחרי שאני אספר לכם עליו, אתם תשאלו את עצמכם, איך לא יצרו את המודל הזה קודם. אז מה זה וופ? וופ זה קיצור. אני קוראת למודל הזה ממחשבה למעשה, אבל וופ זה קיצור של wish, outcome, obstacle ו-plan. מה זה wish? נתחיל ב-wish ובואו נעשה את זה ביחד. אם אתם ככה לא בנהיגה, אז אני אבקש מכם גם לעצום עיניים. אם אתם בנהיגה, אז פשוט תזרמו איתי. ותחשבו על משאלה, מטרה, מאתגרת אך אפשרית, והיא לא חייבת להיות כזה בואו נעלה לאברסט, לא כזה. בואו תציבו לעצמכם מטרה יחסית פשוטה, כמו היום אני רוצה להשקיע זמן לפחות 30 דקות להיות עם הילד שלי. אני רוצה להשקיע שעה בלקרוא ספר. אני רוצה לדאוג היום להכין לעצמי סלט. לא משנה מה, זה יכול להיות משהו גדול יותר, זה יכול להיות משהו קטן, אבל בואו תחשבו רגע, תציבו לעצמכם מטרה שהיא מאתגרת, אבל היא אפשרית. אני, בואו נלך על משהו שלאחרונה ראיתי הרבה אנשים שרוצים לעשות, אני רוצה לכתוב פוסט בלינקדין אחת לשבוע. מטרה מאתגרת, אך אפשרית. עכשיו בואו נדבר על האוטקאם, עד עכשיו היינו בוויש, במשאלה בואו נדבר על האוטקאם התוצאה, אני רוצה שתדמיינו את התוצאה החיובית בצורה מוחשית, איך תרגישו, נניח, הצלחתם חודש שלם לכתוב כל שבוע פוסט בלינקדין, איך זה גורם לכם להרגיש, גם ברמה הרגשית, אבל אני רוצה מעבר לרמה הרגשית, תדמיינו גם את התוצאה החיובית בצורה מוחשית, נניח, אני הולכת לבנות נוכחות מקצועית חזקה, אני הולכת להרגיש סיפוק שאנשים יגיבו לתוכן שלי, אבל בשביל זה לא מספיק לי, תגידו, אני ארגיש טוב. תרגישו טוב, זה לא מעניין אף אחד. אני רוצה שתעצמו עיניים ותדמיינו את התוצאה. התוצאה ברמה הרגשית, התוצאה ברמה של היתרונות, הבנפיטס, התוצאה ברמה של איך זה יגרום לכם להרגיש. תחשבו על כל החיזוקים שאתם מקבלים, תחשבו כמה אתם גאים בעצמכם. ואני לא סתם מציקה, אני מציקה כי השלב הזה קריטי, ונמצא שהשלב הזה הוא אחד השלבים, יחד עם השלב הבא, הכי חשובים במודל הזה, כי ברמה הלא מודעת, ברגע שהתחלתם לדמיין את התוצאה הסופית, אז מבחינתכם, אתם כבר בחצי הדרך להשיג אותה. זה כבר משהו שמתחיל להניע את גלגלי המוטיבציה במוח. והשלב השלישי זה האובסטיקל, המכשול, וזה שלב שאין במודלים אחרים. ובגלל זה אני כל כך אוהבת את המודל הזה. והוא מדבר על בואו נזהה את המכשולים הפנימיים. סתם דוגמה, אני כבר כמה פעמים מתחיל לכתוב פוסט, ואז אני מפסיק באמצע. ואז מה שאתם צריכים לעשות, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מה יקרה? אז אני יודע שזה יקרה, אז אני יודע שאני אתחיל לכתוב פוסט, ואני יודע שאני אפסיק באמצע, אבל אז, מה אני עושה כשזה קורה? אז אני יכולה לבוא ולהגיד, אז אוקיי, אז אני עושה הפסקה רגע, יוצאת 5 דקות החוצה וחוזרת. אני מבקשת מחבר להסתכל על הפוסט ולעזור לי להשלים אותו. אני מנסה לבוא ולהסתכל עליו בדרך אחרת ולראות איך אני משלימה את הפוסט הזה. כלומר, למצוא איזשהו מענה למכשול. עוד מחסום שיכול להיות, אני מפחד שאני לא יהיה מספיק טוב. ולכן אני דוחה את הכתיבה. אז כל הזמן צריך בשלב הזה לזהות החסמים, לזהות המכשולים, ופי זה הפלן, ובתוכנית אני בונה תוכנית, ממש בונה אותה במבנה של אם אז. כלומר, אם אני מרגיש חסום מול מסך ריק, אז אני רק אכתוב טיוטה ראשונית קצרה. ואם אני מרגיש שאני לא יהיה מספיק טוב, אני אגיד לעצמי, פאק העולם, עינה על העולם, כולם לא מספיק טובים, אז אין סיבה שאני אהיה פחות טוב מכולם. לא משנה מה תגידו, תיתנו לעצמכם איזשהו מענה. למה זה עובד כל כך טוב? כי מה שגבריאלה אומרת בהרצאות שלה, היא באה ובאופן סוג של אירוני, היא אומרת, עזבו כבר, שכחו מהפוזיטיב טינקינג, תעזבו אותי כבר מחשיבה חיובית, כי ראינו, והיא ממש מראה, מחקר אחרי מחקר, שחשיבה חיובית בלבד לא עובדת, להפך. היא אומרת שאנשים שרק חשבו חיובי, שנגיד הם דמיינו את עצמם, נגיד הולכים לארצות בלי לחשוב על המכשולים, הם היו הרבה פחות טובים ממי שחשב גרוע, ובאופן כללי לחשוב רק חיובי, זה מעבר אותנו מלחשוב על המכשולים, ואז הסיכוי שלא נצליח עולה משמעותית, ולכן היא יוצאת בצורה מאוד נחרצת נגד חשיבה חיובית בלבד. ובמודל שלה אנחנו משלבים חשיבה חיובית אמנם, אבל אחר כך אנחנו מיד מדברים על האובסטיקל, אז אנחנו מדברים על החסמים, ואז אנחנו מבינים שיש לנו את כל המעגל השלם. והמודל וופ, הוא מפעיל את העונה המצחית, את הקורטקס הפרפרונטלי במוח, זה המנכ״ל שלנו, וזה האזור שאחרי על תכנון, על פתרון בעיות, על חשיבה אסטרטגית, ולכן מחקרים מראים לנו ששימוש בוופ מגביר התמדה, ומאפשר להתמודד עם מכשולים בצורה הרבה הרבה יותר אפקטיבית. ולבסוף, אמרנו שאנחנו נדבר בסוף הפרק, על מה שנקרא יצירת תחושת התקדמות, או באנגלית אם תרצו לקרוא על זה success momentum, שזה רעיון שהוא גם פסיכולוגי וגם התנהגותי, שהוא מתאר את הכוח שמגיע מהצלחה קטנה ומתמשכת. כלומר, אנחנו רואים ואנחנו יודעים על המוח שלנו שכשהוא חווה הצלחות קטנות, גם אם ממש ממש קטנות, הן יוצרות תחושת התקדמות חיובית שמגבירה את המוטיבציה להמשיך ולהשקיע מאמצים. תמיד מספרת שכשאני כתבתי את הספר, אז אי אפשר לכתוב ספר כמקשה אחת, אז כל פעם אפילו את הפרק אני חילקתי לכמה תתי פרקים קטנים, וכל תת פרק שסיימתי חוויתי תחושת הצלחה. אז כשאנחנו חווים המון הצלחות קטנות, אפילו אם הן קטנות מאוד, הן יוצרות תחושת התקדמות חיובית שמגבירה את המוטיבציה להמשיך ולהשקיע מאמצים. כלומר, בסוף הצלחה גוררת הצלחה, והמוח מגיב מאוד חזק לתחושת הצלחה, כי היא מפעילה את מערכת התגמול במוח, היא משחררת דופמין, שזה נוירוטרנסמיטר, מוליך עצבי שגורם לנו לתחושה טובה. והדופמין לא רק גורם לתחושת הנאה, הוא גם משפר ריכוז, אבל אנחנו יודעים שיש מסלול עצבי של דופמין, שהוא לא רק קשור לתגמול, הוא קשור למוטיבציה. כלומר, ככל שיהיה לנו יותר הצלחות, יהיה לנו גם יותר מוטיבציה לעשות את הדבר הבא. אז הצלחה קטנה יוצרת מומנטום חיובי, השגנו יעד קטן כמו לסמן וי על משימה פשוטה, יש לנו תחושת סיפוק, התחושה הזאת מדרבנת אותנו להמשיך ולהגיע ליעדים נוספים. אבל זה עושה עוד משהו, זה עוזר לנו להתגבר על ההתנגדות, כי ההתחלה היא לרוב החלק הכי קשה, אבל כשאנחנו עושים צעד ראשון קטן, קל לנו יותר להמשיך, ואמרנו ליצור תנועה חיובית שתשבור את הכבדות הזאת של הדחיינות, של החסמים. תמיד אומרת, יש לכם את גלי וטלי, ושתיהן רוצות להתחיל לרוץ, אבל גלי אומרת, אני הולכת לרוץ מעכשיו חצי שעה כל יום. זאת גלי הייתה. וטלי אומרת, אני הולכת לרוץ חצי, לא חצי שעה, ניתן לה יותר בקטן, רבע שעה, שלוש פעמים בשבוע. עכשיו, הן מתחילות לרוץ, אמרנו, אחת, היא רוצה לרוץ חצי שעה מעכשיו, מעכשיו ועד עולם, היא לא נותנה לזה איזשהו דדליין, והשנייה אומרת רבע שעה שלוש פעמים בשבוע, והם התחילו, והיום הראשון היה מדהים לשתיהן, והיום השני היה מדהים לשתיהן, אבל ביום השלישי יורד גשם. וגלי שהחליטה שהיא רצה מעכשיו ועד עולם, אומרת מה הגשם וזה, אני לא ירוץ עכשיו חצי שעה בגשם, גם השריר אצלה עוד לא מפותח, אז היא לא רצה. ולמחרת, בגלל שהיא לא רצה אתמול, היא אומרת טוב, פספסתי אתמול, אז אני כבר לא ירוץ. אבל לעומתה, טלי באה ואומרת, קטן עליי, כולה רבע שעה, רבע שעה אני מסיימת. ואז היא עשתה את הרבע שעה הזאת בגשם, והיא כל כך הייתה מרוצה מעצמה, ואפה על עצמה שהיא רצה בגשם, שהרבה יותר קלה, והיא קיבלה את הסקסס מומנטום להצלחה. ולכן הצלחות קטנות בונות את האמונה שלנו ביכולת שלנו להצליח, ובסוף הביטחון הזה זה מה שמניע אותנו לקחת משימות מורכבות יותר, ובסוף זה גם שריר. שריר הוא לא רק בגוף, שריר הוא במוח, וכשאנחנו מייצרים את כל ההצלחות הקטנות, אנחנו בונים בהדרגה את השריר. אז מאוד מאוד חשוב להתחיל בקטן, קטן, קטן, כמה שיותר קטן, לא לפחד מהקטן, להפך, המתכון הוא שככל שזה יותר קטן, הסיכוי שנצליח הוא הרבה יותר משמעותי. ונניח, רוצים מיומנות חדשה, לנגן בגיטרה, ללמוד שפה חדשה, אז באמת הדרך המהירה היא ליצור רצף של הצלחות קטנות, להתאמן רק 10 דקות ביום במקום להציב איזשהו יעד מרתון של שעתיים, להתמקד במשהו בהתחלה שקל להצליח בו, ולחגוג את ההצלחות האלה, וככה הסיכוי שנתמיד לאורך זמן גדל. אז בואו נסכם את המערכת השלמה שדיברנו עליה היום ליצירת שינוי, כשאנחנו משלבים את כל המודלים יחד, את הוופ, את הטייני הביט, את הסקסס מומנטום, אז אנחנו מבינים שהוופ מספק לנו בצורה מדהימה את התכנון, כולל את החסמים, ככה שבדרך כלל מגיעים לחסם הכי קטן ונופלים, אז הוופ לא ייתן לנו ליפול, כי כבר חשבנו על החסמים ויצרנו להם מענה. ואז יש לנו את הטייני הביט של פוג, שעוזר לנו להתחיל בצעדים קטנים, ומדבר איתנו על זה שצריך גם מוטיבציה וגם יכולת, והתחושה של ההתקדמות היא מה שישמור על המומנטום. אז חברים, מקווה שנהנתם, ואני חושבת שזה אחד הפרקים היותר פרקטיים שהיו לנו פה, ואני שוב מזכירה, שיש עוד מקומות במחזור מרץ, אז זה הזמן להירשם למאסטר קלאס, ואיך נרשמים נכנסים לאתר שלי, לירז מרגלית, ושם אתם תראו מאסטר קלאס להצלחה במציאות החדשה, ואני ממש מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא. מעצבים תודעה.